שר שונא ליעקב.
בהלכה.
מידוע את שר שונא ליעקב. לאורך ההיסטוריה אנחנו מרגישים את השנאה של אומות העולם, חלק גדול מאומות העולם. רציתי לשאול שתי שאלות. אחד, מה בעצם הסיבה בעומק העניין להתנגדות הזאת, לשנאה התאומית של אומות העולם ליהודים? שתיים, איך עם ישראל צריך להתמודד עם התופעה הזאת לא כפרטים אלא כאישיות מדינתית כמו שאנחנו נמצאים היום?
אז אחד, הרב מדבר על זה בכמה וכמה מקומות. לעשות מזה מערכה גדולה מאוד אם נקבץ את כל מה שהרב כותב על הנושא. תודה. אבל אני פה על קצה המזלג בפסקיר את מה שהרב כותב פה. אני האלילות הרגישה בישראל ביהדות, אולי נקרא קצת לפני כן, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטה. הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם יתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת יותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה ביותר. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מהאדם התרבותי, אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלית בחיי עמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. זה כמו אינסטינקטים בג'ונגל. לא עוברים קורסים גדולים כדי ללמוד זה או יהיה זה. כל החיות מרגישות, זה מסוכן לי, זה לא מסוכן לי, באינסטינקט. ותפקידים כך. גם עמים זה כמו חיות. האינסטינקטים פועלים בעמים, חזק. אתה זוכר, בדניאל, ארבעה מלכויות הן קוריות חיות. המשל שלהם, המשל הנבואי, החיזיון הנבואי, הם נראים חיות. כי באמת חיות האומות זה כמו חיות. האלילות, ממשיך פה הרב, הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה יותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת התגלותו יצר לעולם. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל. מכל הגויים. היה איזה גוי גדול ומופלא, חסיד אומות העולם, כמו שהרב צבי יהודה קורא לו, רב טולסטוי שליטה. אני מתייחס אליו כאל תלמיד חכם ממש. זה נראה היה אדם מופלא. על כל פנים, טולסטוי זה אומר, אני רואה יהודי, אני רואה נצח. היה אדם גדול, ידע איך להסתכל. אז הוא רואה יהודי, אני רואה נצח. הוא רואה. ואני אומר, כל גוי רואה יהודי חש נצח. אבל כיוון שהוא רואה יהודי והוא חש נצח, זה מהלך עליו אימים. כמו אינסטינקט. אינסטינקט חייתי, הוא חש. זה לא מהעולם הזה הדבר הזה. זה לא אותו דבר. זה מסוג אחר. וטולסטוי רואה יהודי, רואה נצח, והוא קורא על ברכה ואומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי עם בית אלוקים, זה שער השמיים. וגוי גס ורגיל ומצוי ולא בעל שאר רוח כמו טולסטוי, אז הוא חש את היהודי וחש את הנצח, והוא מרגיש הרבה הרגשות אינסטינקטיביות מטורפות. למה הוא ואני לא? והנצח שלו זה מה שמכחיד אותי, כי אני זמן, זה שאלה של זמן, והנצח הזה זה ההפך ממני, וזה מה? בקיצור, זה הוא מסוכן, כי המציאות שלו זה שולל את המציאות שלי, והוא צודק. כי נצח זה לא זמן, זמן זה לא נצח. איך כי נצח זה לא זמן, וזמן זה לא נצח. זה הוויה לא מאותו סוג. עצם הנצח הוא מוחק את הזמן. זה התחושה שלו. ויש פה תחושה כזאת שהיא מעורבת מ... אולי זה לא נכון מה שאני עושה פה עכשיו, שאני מפרק את זה לגורמים רציונליים. כי הנקודה העיקרית היא אינסטינקט תאומי, וזה לא עניין של שום היגיון אין שם, אלא מין תחושה שזה, זה לא אני, וזה לא הולך ביחד. זה נכון. עכשיו, זה העמים, האלילות, העמים האלילים, זה ש... תודעת החיים שלהם ואידיאת העל של החיים שלהם היא חותרת לאיזה תוכן מוגבל, תוכן אלילי. כל אלוהי העמים אלילים, זאת אומרת מהות חייהם, אידיאת חייהם, מחשבת היסוד של חייהם, היא הולכת וחושפת במקרה הטוב איזה אידיאל, אבל הוא סופי, וממילא גם אורך החיים שלהם הוא זמני. לא אמרו עוברים ברכת השם עליכם, אלה אומות העולם שעוברים וקלים מן העולם. והתודעה הזאת של הכיליון שהוא מונח ביסוד כל תרבות, כל דת, כל פילוסופיית חיים וכל אומה, אז היא חשה את הסוף שלה, ובהתאם לזה, בהתאם להוויית חייה, זה תודעת העל של המוחלט של החיים. המוחלט של החיים הוא גם כן סופי, כל אלוהי עמים אלילים. והתודעה הזאת של הקיבעון בערכים המוגבלים אל מול תודעת האידאה היסודית של נצח ישראל, שלא ישקר, שזה התביעת ההתעלות האינסופית וזרימת החיים הבלתי מוגבלת, התודעה הזאת היא תודעה מהממת בדיסוננס שלה. וזה מחולל, אפלטון אמר, שהדומה נמשך על הדומה. הוא ממילא למדנו שהשונה נדחה מהשונה. אז יש פה שינוי כל כך מדהים, שינוי בין, בין, בין אור לחושך, בין קודש לחול, בין ישראל העמים. והעמים חשים את זה באינסטינקט. זהו, חזק מאוד. כי במהותם אליליים הם, מוגבלים הם, תודעת על קבעונית, סגורה, אם הם מניעה את כל תרבויותיהם, את כל אורחיהם, את כל הקולקטיב שלהם, ומתוך כך כל יחיד הוא חתום בחותם הקולקטיב שלו. מתוך כך יש לו איבה מהותית ותהליך טבעי שעשיו שונא ליעקב. חוץ מזה, חוץ מהממד האלילי הבסיסי של העמים, ממשיך פה הרב, יש פה עוד ערך מוסף, זה העמים המערביים. אמינות, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האלילות הרסמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים. כי כשאתה מאמין במעבר, מעובר, מתעבר, אתה מעלה את... שלא לדבר שאתה... שמסתבר שהאדם הוא האל, והאל הוא אדם. אבל אתה גם מעלה את האבסורד על ראש שמחתך. והדבר הזה הוא דיסוננסי למציאות הישראלית במכפלת כוח. אז זה אלילי ומטורף. ככה. תציע לי הצעה למה לא, ואז... למה אתה שואל את השאלה? זה השאלה, זה לא השאלה.
מה זה נותן כאילו עוד אופציה? למה זה בעצם
כלף
אחד מעל
האלילות? כי זה לא רק אלילות, שיש לה תחושה שזה לא אותו דבר בגלל שאנחנו מוגבלים וזה לא מוגבל, אלא יש פה עוד פרמטר, שאנחנו מטורפים והם לא מטורפים. אנחנו מאמינים באבסורד, ו... ואמונת ישראל אומרת שחלילה לאל מן העמים בנמנע, ומה שהשכל דוחה הוא ורואה כנמנע. כי יסוד החיים זה שהשלמות האלוקית, זאת שהולכת ומופיעה בחיינו, היא כזאת, היא זאת שמגדלת את כל ערכינו. והערכים שלנו, הראשון להם זה השכל. ושאר אלילות
היא לא עושה את זה?
כן, אבל זה לא סגידה לאבסורד. ולא אני מאמין כיוון שזה אבסורד, אלא יש פה בעומק העניין זה אידיאל מוגבל וראייה בו את חזות הכל, צלילה בתוך פרט, בתוך שכחת המכלול, כל שכן משהו מעבר למכלול, וראייה במציאות הפרטית של כוח למכוחות הנפש, צד מצדי החיים, הטבע, המציאות, וירייה בזה את חזות הכל. כן, ודאי שזה טיפשות, ודאי שזה גם כישלון לוגי, אבל זה לא כל כך מטורף כמו, כמו הנקודה האמונית, היא הסגידה לנקודה שיוצאה את הגליק ב, ב, בנצרות, זה, ה, זה שכיוון שזה אבסורדי, כיוון שהאינסופי הוא הסופי, והסופי הוא האינסופי, אז זה מה שעושה אותי מאמין. כיוון שהשחור הוא לבן, והלבן הוא שחור, שהשמן הוא הרזה, והיש הוא האין, והאין זה היש. קיצור, שאתה אומר דברים שאתה, חוץ מאשר במילים, אין להם שום משמעות, זה עושה את נקודת האמונה. אז זה טירוף מיוחד. זה תוספת, דרך מוסף. אז נוסדה על בסיסים, קודם כל אמינות השתדלה לי, אף על פי שהשתדלה לי נזר מהילילות הרסמית, היא נגד הגי, היא גם כן אומרת עובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה, והיא נגד עובדי עבודה זרה, שהיא העבודה זרה הכי מטורפת. מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לילילי, ושלא לדבר על זה שיש לה עוד גורם, המהות או יותר מהותית של שני אלמנטים, הוא אומר פה הרב, אלם שיוצרים את אמינות. קודם כל אליליות, ובית, היא לא יכלה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכניות נשמתן, דמן ובשרן, כי אם בקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה, כדי שהיא תהיה פופולרית, היא הייתה צריכה להיות קרובה לסגנון של העמים הפגני. לא, ישנם עד עצם היום הזה, ובזרמים הקתוליים, אז יש שם את המיסות ששם, יש שם יסודות של קניבליזם טהור ממש, שאוכלים שם, שותים שם יין, זה דמו של האל, ואוכלים שם לחם, זה בשרו של ישו. אז זה התבייתו פה על אוריינטציה מהתקופה היותר פרימיטיבית של האנושות, כדי לחדור אל האנושות. והיא יודעת שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה מיוחדת ותוכח להיבלע בליעה רוחנית ביהדות. אם היא לא תהיה אלילית, אז היא תהיה יהודית. אז, היא, אז לא יהיה לזה קיום עצמי. כי מקורה זה יהדות מזויפת ומבוללת באליליות, זה מה שיוצר את הנצרות. על כן עומדת היא גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. כי פה זה חרדה קיומית, כי היהדות בערכיה, בצורת חשיבתה, אם היא תתגבר, זה פשוט ממסמס את עצם הקיום הנוצרי. היום אפשר להרחיב עוד יותר ולהגיד, תיאולוגיה עתיקת יומין שהוא זריקה בעורקי הנוצרים והנצרות לאורך אלפי, מאות ואלפי השנים האחרונות. זה הקיום היהודי שהוא נקמת האל ביהודים על זה שהם צלבו אותו, וזה פשר הקיום היהודי, כי יש קצת בעיה בעצם הקיום היהודי, כי מי שהרג את אלוהים, אז איך הוא ממשיך להסתובב פה? אבל זה, הוא מסתובב פה כי החיים שלו הם יותר גרועים מהמוות, ואם זה לא כל כך קורה, אז ההיסטוריה הנוצרית תמיד עזרה לכך שהחיים של היהודים יותר גרועים מהמוות, ולזאת יש קיום תיאולוגי לנצרות. עכשיו, על אף הצלחתה המרשימה לאורך ה-2000 שנים האחרונות, והקרצ'נדו של כל צלב מסתיים בתור צלב קרס, של ה-70 שנה האחרונות, מכל מקום קמה מדינת ישראל. הדבר הזה זה דבר שהוא, בקיצור, זה מכת מוות לנצרות. זה או מדינת ישראל או ותיקן, אבל זה לא הולך ביחד. עכשיו, הם מטורפים מרוב דאגה, ומרוב בעיה, ומרוב טירופים, זאת אומרת, הדברים לא יכולים להישאר על עומדם. נפלט להם מין ביטוי כזה שהוא קשה בפני עצמו, שמסתבר שהברית הישנה של האל עם היהודים היא עדיין תקפה. ככה הכריז יוחנן פאולוס, אחד מהם, שני, אני לא צריך להפקיד, אני משנה, כולם אותו דבר. העיקר, כיוון שאמרת, שטות הזאת, עכשיו הם לא יודעים מה לעשות עם הביטוי הזה שלו, אותי. זה הייתה פליטת פה, לא... אז עכשיו מנסים לעשות מניפולציות על ה... שהוא מתכוון, לא התכוון, במשמעות, אתה צריך להבין את הקדשי קיצור. אבל זה במסגרת, הפליטה הזאת, זה במסגרת היפר-אקטיביזם של פאניקה נוראית שנמצאת בה כיום הנצרות בקריסת מערכותיה אל מול מדינת ישראל. והגישה הבסיסית של מדינת ישראל זה דבר שהוא לא יכול להיות קיים, זה תודעת העל של כל העמים הנוצריים. עכשיו, מדי פעם זה גם לובש עוד כל מיני מוטציות, אבנגליסטי. מדינת ישראל, להפך, זה האמת, וזה הגאולה, וזה הדרך שבו כריסטוס ישוב ויתגלה לנו, על ידי תשובת עם ישראל לארצו. אנחנו כל כך אוהבים את היהודים, את ההתנחלויות במיוחד, ואנחנו עוזרים להתקשמות הנביאים, והאולד טסטמנט, ואותיתי קרמים, ברי שומרון, התונותים וחיללו, ואנחנו בעצמנו נעזור להם בעבודות הקרמים וכולי, בצפים וכל מה שצריך, ונבנה את בית המקדש, ואז יבוא המושיע ויתגלה, ואז על גבי זה, אז העם הנבחר, שעדיין נשאר כעם הנבחר היהודי, הוא יחזור אל הישועה האמיתית, וזה הכיוון הנכון. אבל כמובן שנשאל אותם, ומה אתה עושה אם בסוף שתדבר שיהודי הוא תמיד יהודי? יהודה איש קריות, ותאמין, בסיכומו של דבר, אתה יודע מה יהודי יתקע לך, שבדיוק ברגע הצי גם יגיד לך לא. אז מה יקרה? זה יהיה ארמגדון. זה הסוף, זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג. ארמגדון זה קיצור. ומי יעשה את הארמגדון? זה קיצור. אוהבי ישראל. כמובן, אלה שהם לא יאמינו במשיח, אז הם לא ישראל כנראה. כי ישראל הם אלה שהם מאמינים במשיח. אז הם ישחטו אותם. אבל אני מנסה להגיד שהאהבה הזאת, דת האהבה הזאת, היא כולה יסודה, זה השמדת ישראל. גם בקיום עם ישראל, זה מה הם יעשו מול המציאות, אז מניפולציות כל הזמן, איך להסתדר עם התיאולוגיה המגוחשת שלהם. אבל שורש העניין זה to be or not to be. אז יש להם מה לפחד, יש להם מה... קודם כל, סיכום, אנטישמיות זה אינסטינקט קיומי, בהבחנה נכונה בדיאמטרליות, בכותביות של אופי החיים הישראלי לעומת אופי החיים שלהם. זה כמו שהחושך אוהב את האור, אז כך אוהבים העמים את ישראל. זה עוד מקבל מכפלת כוח מכל התרבות המלאכותית המטורפת של הנצרות, שהיא מאוד מאוד השתרשה לאורך המאות ואלפי השנים האחרונות, וזה נצרב בלא מודע קולקטיבי של עמי המערב. אז בין שהם יודעים את זה, בין שהם לא יודעים את זה, מתכוונים את זה, לא מתכוונים את זה, סך הכל, תראה, יש שפת הגוף שלהם ברגע זה, איך שהם מנהלים פה את הדברים. אפילו הידידות המופלאה שיש לנו, חשבתי בשבוע שעבר, אז אני חושב שאמרתי לכם את זה. אמרתי את זה לכמה, אבל אני שמעתי ברדיו, היה סקירה מכל העולם על אריק שרון, אריק שרון. אז כל האומות, אז כולם דיברו באריק שרון, אריק שרון. והיה תגובה רזמית אחת, זאת הייתה סקירה שם ברדיו, שבאנגליה אמרו ככה, ואוסטרליה אמרו ככה, ואמרו ככה, וככה. הייתה איזה ממשלה אחת שאמרה שאריק שרון אמיתי נפשכח במה שהיה אמיץ ועשה את המעשה הגדול והמופלא של ההתנתקות. מי זה הייתה האומה הזאת? גרמניה. ודאי, אוהבתנו, ממש, ידידתנו. יש לה תמיד את הפתרון הסופי בשביל עם ישראל. יודעת מה הדרך. זה נפלט לה. על כל פנים, אפילו שהם אוהבים אותנו, יש להם קבלות טובות. אז זה המציאות שלהם. עכשיו, מה אפשר לעשות עם זה? ايه צריך שני דברים לעשות עם זה. א', צריך להיזהר ולא להאמין לגוי, נקודה. גוי זה גוי, וזה לא יהודי. גוי זה גוי. יהודי הוא בחזקת כשרות. גוי, קודם כל, הוא לא בחזקת כשרות. ואחרי אתה לא מאמין לו, עד שיתברר שהוא בחזקת כשרות. כמו שיהודי, אז כל עוד הוא לא יסתבר שהוא לא בסדר, אז הוא בסדר. אז גוי, עד שלא יסתבר שהוא בסדר, אז הוא לא בסדר. ואם אתה מסופק, אז אין ספק. אז זה הגישה הבסיסית, שיהודי שפוי, ומי שזה לא היחס שלו, אז הוא נמצא מסוכן, הולך שם לשפת הנהר, מליז ושמח, ורעתו קרובה מטובתו. זה דבר שעלול להיות מאוד מסוכן. כי ידענו את פיהם ואת ימינם שדיבר שווא ושקר. וזה כמו שהיה בעבר, זה כך כיום. מי שמנסה להגיד, תראה, זה הכל השתנה. אז קיצור, תסתכל פרשת בחוקותיי, מה שכותב שם, המשך חוכמה, על יהודים שמנסים להגיד, הכל השתנה, תראה, אנחנו כבר פה, נמצאים מקום חדש, זה לא כמו שהיה שם, פה זה הכל רגוע, פה זה טוב, וכולי. זה תמיד הולך ככה, ויהודים יש להם זיכרון. יהודים פרטיים יש להם זיכרון קצר של קיצור. אבל להיסטוריה יש לה את המכניזם שלה, וכשהזיכרון קצר משלמים על זה מחיר גדול. אז צריך זירו, וחוץ מזה צריך להרוויח זמן. כי בסיכומו של דבר, זאת אומרת, צריך להרוויח זמן, והעיקרון הוא שהזמן עומד לטובתנו תמיד, כי מאחר שלנו אנחנו עם הנצח, אז כל הזמן עומד ברשותנו, ולא כל הזמן עומד ברשותם. לכן תמיד אלה שניצים בך, מהר, 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 עובד הזמן, אז צריך זהירות מזה. שנייה, לפני כן תכף, תן לי לגמור את החידוד שלי, של התשובה, ואחר כך. כי כשאנחנו צריכים להרוויח זמן, זה בסיכומו של דבר, יש אבולוציה במציאות. רק אבולוציה זה כמו הקצב של אבולוציה, והיא הולכת מאוד לאט, אבל יש התקדמות. ועל דבר האמונות הזרות כותב פה הרב, אומר לי כבוד גאונו את דעתי כי לא הבלעתן והריסתן היא מטרת אורם של ישראל. כמו שאיננו מכוונים הרס כללי לעולם ולאומיו כולם, כי אם תקנתם והעלאתם מסרת סיגיהם וממילא יצטרפו בזה למכור ישראל, להשפיע עליהם תלי אורות וסירות ידמיו מפיו ושיקוצה מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלוקינו. וזה נוהג אפילו באליליות. קל בחומר בדתות הנסמכות בחלק מיסודותיהן על האור, על אור תורת ישראל. וגדולים דברי הגר"א ז"ל, ואת עשיו שנאתי, את הטפל לעשיו. אבל עיקרו שהוא ראשו, מעדי אבן דעלמא גניז, ראשו של עשיו גנוז במערת המכפלה, ביחד עם אבות העולם. ועל כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים, אמר איש האמת, יעקב איש תם, ודברו לא ישוב ריקם. ואהבת אחים של עשיו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותן המהומות שהרשעה הנקרכת בטומאת הגבייה גררה אותם, תתגבר עליהם ותבחן לאור ולחסד עולם. דעה רחבה זו, ממותקת במתקע ודפשה של תורת אמת, צריכה להתלוות עם כל אורחותינו באחרית הימים למכתא מאורייתא בהיכלא דמלכא משיחא והפיכת מרירא למתיקא וחשוכא לנהור. זאת אומרת, המבט שלנו בסיכומו של דבר הוא אומר שהאנושות תתקן, והרשעות הזאת המובנית כל כך בנפש הגויות האלילית והנוצרית היא גם כן תתקן, רק צריך בשביל זה זמן. אולי צריך, יכול להיות שצריך לזה עוד אלפי שנים, אבל לנו יש אלפי שנים, ובמסגרת זאת אז בינתיים צריך זהירות, ועם ישראל צריך להגביר את כוחו. עם ישראל צריך לשוב לארצו, עם ישראל צריך לשחזר את כל סגולותיו, עם ישראל צריך להגביר את כל הרוח העצמית שלו במה שהוא יחיה, במלוא שיעור הקומה. אתה מבין? היה פעם שהיה ניתן, היה מצב של שלום בינלאומי, שהוא פחות או יותר בתודעה של התנ"ך שלנו, וזה צרוב בעומק התודעה של אמונת ישראל וחזיונותיה. זו התקופה של שלמה המלך, שהוא היה בעבר ומין תבנית לאידיאל של מה שצריך להיות בעתיד. כי אז העוצמה של עם ישראל הייתה כל כך מוחלטת, מכל הבחינות כולם. לא, שלא לדבר על רוחנית, קדושתית, מקדשית, ממלכתית, סנהדרית, נבואית. כל הערכים הרוחניים האדירים של עם ישראל היו בשיאה, אלא גם אימפריאלית, כלכלית, צבאית, ארגונית, מכל המובנים. החוכמה, חוכמת הקודש וחוכמת החול. הכל היה מורכז פה, שעם ישראל היה בשיאו. אז אל מול העוצמה הזאת של ישראל, שהוא מופיע במלוא שיעור קומתו, אז כל העמים נמשכים אל ישראל. כי ישנה אמביוולנטיות ביחס של העמים בישראל. גם את זה כותב פה הרב. הוא אומר, עם כל התיעוב והשנאה האינסופית שבנשמתם, מכל מקום, ישנו גם כבוד כמוס שמונח במעמקי הנשמה של כל העמים התרבותיים לאורם של ישראל. כי כמו שאמרתי, כל גוי רואה יהודי רואה נצח, ומעריצים את עם ישראל, מעריצים הערצה אינסופית, מעריצים ומפחדים, ושני הדברים ביחד. ולפעמים זה מתגבר, לפעמים זה מתגבר. כבוד הכמוס המונח במעמקי הנשמה שכל העמים התרבותיים לאורם של ישראל, שנעצר על ידי מעצורים רבים, יפרוץ את כל מעקביו וכנחל פרצים יזרום לאתר ישראל בתפארה ולעזרו בגבורה. שעם ישראל, ככל שהוא ישוב להיות עם ישראל, יחיה יותר על פי צורתו, ויחשוף את כל עוצמותיו. יש לנו עוד המון מה להתקדם כדי שנגיע לזה. ככל שזה יופיע יותר, אז זה יהלך עליהם קסם. וגם, אתה מבין, אין חיה תוקפת אדם אלא אם כן נראה עליה, נדמה לה כי בהמה. וגם אומות העולם תוקפות את ישראל בגלל שהן נראות להם כי בהמה. על כל פנים, אילולי היסודות הבהמים של עם ישראל, אילולי ששם השם היה ניכר עלינו בצורה יותר בולטת, אז וראו כי שם השם נקרא לך וירו ממך. ויש את האלמנט הזה, אבל צריך להגביר יותר את שם השם שנקרא לנו, שתופיע פה מלוא הנשמתיות הישראלית, שהיא תופיע פה על ידי במציאות הממלכתית הכללית שלנו, שהיא מצריכה את ההתאיכות גם של הפרטים. על כל פנים, ככל שזה יגבר, לא תימוג, אבל תלך ותתמעט ההתנגדות של אומות העולם אלינו. ושני הצדדים, הצד האלים והפראי ידוקה ויופחד, והצד המעריץ והמתבטל אל מול ישראל ילך ויתגבר. בכל פנים זה המסלול. יכול להיות ארוך מאוד, ויש עוד פרטים, רב כאן מדבר בפסקה תתווה בישראל, בישראל ותחייתו. מדבר שצריכה להיות תקופה של אולי מאות ואלפי שנים שעם ישראל חי את חייו בשיאם, ואז על ידי חיקוי ארוך ומת העולם יראו איך לחיות נכון, על ידי האימפריה הישראלית, אימפריית הרוח, המוסר, הקודש, הנבואה, הצדק, הטוב, היופי, החוכמה, המדע, הכל צריך להיות פה, וגם אימפריה כלכלית וצבאית בכל המובנים, אל מול העוצמה הזאת שיחיו כל העולם כולו בצל צח של עם ישראל לאורך מאות ואלפי שנים, מקווה שמאות שנים יספיקו להם, זה גם כן יועיל להם להשתפר לאט לאט, להתקדם לאט לאט.
בסוף ביחסים בינלאומיים של מדינת ישראל, הרבה פעמים הגויים מנסים לכופף אותנו ולהוביל אותנו איזשהו תהליך שכל פעם מקדם אותנו צעד אחרי צעד, אפשר להגיד אפילו להשפלה לאומית.
השמדה לאומית זה קטן. זה הם צד אחרי צד להשמדה לאומית. וזה נכון שהשפלה זה תהיה מושפל, כמעט מושמד.
מדינת ישראל במצב כזה יש לה הרבה אפשרויות, אבל שתי אפשרויות המרכזיות זה אפשרות אחת, איכשהו, בוא נגיד, האפשרות האחת היותר מרכזית, זה להגיד להם, אנחנו יודעים מה עומד ברקע של הדברים, מבינים שיש פה איזו סצינה תאומית שלאורת כל הדורות שאתם מסוונים אותנו, ועכשיו זה מתבטא בהצעות שלכם שהופכות כל פעם ומורידות אותנו. אפשרות אחרת, מה שהרבה אנשים מעם ישראל אומרים, על הנצח תוכל חרב, עם לבדת ישכון וכו' וכו', כאילו, אנחנו לא רוצים בידוד לאומי, יש לנו אינטרסים כלכליים, בואו תנסו להיות חכמים, כן להסכים להם, אפילו אולי קצת להתגמש, אולי קצת להוריד את הראש, אבל בכל זאת לראות איך אתם לא מתנגשים עם התנגשות חזיתית עם אומות העולם. יש את הברז האמריקאי שיכולים לסגור אותו וכו' וכו'. שאלה אם באמת הדרך הנכונה זה מה שהתקופה שקדמה לשלמה, מה שהרב הזכיר, זה בעצם התקופה של דוד, שהוא ידיו מלאו דמים, או לנסות להיות חכמים.
אני חושב שצריך להשתדל להיות חכמים, לנסות להיות חכמים, אבל להיות חכמים זה לא עושה פרצוף של חכם ומתנהג טיפש. כי חכם זה לא מי שמכניס את עצמו לבועה שאולי, תשמע, תמיד להגיד שהעולם כולו נגדנו, די, נמאסתם, לא כולו נגדנו, וזה נקרא שאנחנו חכמים, זה נקרא שאנחנו היסטריים, מבין? כי קודם כל תדע את המציאות. יכול להיות שזה לא חוכמה לבוא ולהגיד לאמריקאים, תראו, אתם באמת רוצים להשמיד את עם ישראל. אז יאללה, תרדו מהגב שלנו. זה אולי זה לא חוכמה.
לא לוותר על האינטרסים, אבל מי?
אני רק אומר, רק תדע לך שישנם יסודות בתרבות האמריקאית שהם נוצריים חזקים והם רוצים להשמיד אותנו. לא סיבה שתגיד להם את זה בפרצוף. אתה לא בפגישה עם הקרי הזה. אתה מוכרח להגיד לה את זה. אל תגיד לה את זה. זה יכול להיות ש... אבל אל תשכח את זה. איך אתה לא אומר, זה לא סיבה שאתה גם, אתה מבין? אל תהיה לבנטיני. זה מה שכל הזמן אני מרגיש פה שהחברה המערבית הישראלית היא פשוט, הבדיחות שאנחנו העברנו על הערבים סביבנו כשהייתי ילד, אחמד מספר לילדים, אל תעזבו אותי, שם מחלקים סוכריות, אז עזבו אותו. אבל מחלקים סוכריות, אז הוא גם כן רק. אז התסמונת הזאת, התסמונת הזאת כיום זה התסמונת של הישראלים. אז יובי, אתם שקרנים. אתם בסוף מאמינים לשקרים שאתם מספרים בעצמכם. אז תשמעו, אתם, מה שנקרא, יורדים ללקט צהורים מגללי בהמתן של אומה שפלה, ואין לך אומה שפלה מן הערביים, כמו שכותב שם רש"י. אז אתם הופכים להיות ערבים במנטליות שלכם. חיים בשקרים, לא יודעים להגיד אמת, ומאמינים בשקרים שאתם ממציאים בעצמכם. אז המינימום, תתרגלו קודם כל לחשוב אמת. אם אתם מנהלים פה פוליטיקות ומשקרים, תדעו שאתם משקרים. ואל תשקרו את עצמכם. זה לא נקרא חוכמה. תהיה חכם, תהיה חכם. אל תהיה צודק. אני מסכים, תהיה חכם. אבל אל תהיה טיפש. תחת הכותרת שאתה עושה את עצמך כחכם. קודם כל, תחזיק את המציאות בראש. ועכשיו תלכה. עכשיו, אני מסכים, תהיה דוד המלך. אז תפל באמריקאים כמו שמגיע להם כשאתה דוד המלך. אבל בזמן ש... אל תחיה אתה לא דוד המלך עכשיו, זה לא המציאות, זה לא הקונסטלציה של המציאות. אם אתה רוצה אנלוגיה, אז אולי אתה במקבילה ליונתן בתקופת המכבים, שאתה באיומים פה מהאימפריה הזאת, ומולך יש לך את האימפריה הרומאית, אז תנהל איתה מניפולציות. אתה רואה שיונתן דווקא היה אדם טוב מכהניך הקדושים, והיה חכם. גם כן הסתבכנו מזה. אתה מתחיל קשרים עם הרומאים, מתחיל לראות שהם הרומאים, בסוף, בקיצור. היהודים הביאו את הרומאים, והם אלה שהם, את המחריבים שלהם הביאו אליהם במועדיהם. אבל בסדר, צריך לנהל פוליטיקות, צריך להיות חכמים, אבל צריך לקרוא את המפה, תמיד נכון. והנוסחה הזאת שעושה את הכל פלקטי, הכל כן, לא שחור לבן. תראה, יש בעיה כזאת, נעשה כך. קודם כל, תציג תמונת עולם מורכבת, אתה מבין שהדברים מורכבים? אתה שמעת על מושג הזה שנקרא לא מודע קולקטיבי? אתה חשבת על זיכרון היסטורי? אתה תפסת איך ציביליזציות עולות ויורדות? או שאתה פוליטיקאי, אתה בכלל לא מבין מילים כאלה, כי לא נוהגים לראיין אותך בתקשורת, ואתה רק יודע לנהל להיות חכם מאוד, כי זה סך הכל. אבל זה בדיוק מה שעושה רושם, שלפעמים הפוליטיקאים, הם קוראים לעצמם מדינאיים, והם גם, סך הכל הם מנהלים מרכולים גדולים, אבל הם מנהלים פה את המדינה ואת ההיסטוריה, ועושים מהלכים היסטוריים. אז זה הדבר שמעורר חלחלה בכל אדם שפוי, שהוא רואה את התופעות האלה. ותחת המילים, מלאי המניפולציות, שהם אומני המילים ושטיפות המוח התקשורתיות, שכל הספסוף התקשורתי חוגג פה על המון הרחב הישראלי, שחלקו קונה את הלוקשים שלהם. אז זו בעיה. סיכום. אני אומר שצריך להיות חכם, אבל חכם זה חכם, זה לא האידיוט שקורא לעצמו חכם, כי כל אידיוט קורא לעצמו חכם. זה צריך להיות חכם ולנהל את הקרב. יש לנו פה מלחמה, מלחמת עולם נגד עם ישראל. והמלחמה הזאת, אושיותיה, זה השנאה האנטישמית שיש לה את הקבלות לאורך אלפי השנים של כל ההיסטוריה של הגויים מול עם ישראל. שום דבר לא השתנה. אל תחיה בסרטים הזויים, והאלמנטים של האנושות, איך שהתנהגה לפני 70 שנה, זה האלמנטים שלהם ברגע זה. זהו, זו אותה אנושות, שום דבר לא השתנה. עכשיו, במציאות הזאת תילחם. אין לנו ברירה, אנחנו נלחמים. יש פה לוחמים טובים ומסורים, משתדלים. אני אומר עוד פעם, אני כל הזמן מתפלל על שלמה של ראש ממשלתנו, שרה ויועציו, כי הוא נמצא ב... אני תמיד חושב, תמיד אומר, אם אני הייתי, אם עליי היה האחריות שמוטלת על כתפיו של האיש הזה, תוך שנייה הייתי חוטף התקפת לב. לא רק, לא הייתי יכול להחזיק שנייה. כן, להחזיק ראש עם כל הלחצים האלה, וכל האחריות, ולנהל פה את המלחמה הזאת. זה אחריות מורית. זה שישלח השם את אורו ועמיתו, ינחה אותו בעצה טובה, איך לנהל פה את המלחמה הזאת, אבל זו מלחמה, מלחמה נוראית. אני חושב שלילה טוב.